צהריים טובים.
השיעור לעילוי נשמת יוסף בן יעל, אבא של
חפציבה,
ושמחה בת יזהר,
אמא של גלילה,
אמא של גלילה ומופיעה,
שרה בת מאה,
ושרה בת מאה.
אנחנו בפרק ג' משנה ט' לפי חלק מהגרסאות, אפילו זין לפי גרסה אחרת. על כל פנים המשנה היא רבי שמעון אומר, חלק מהגרסאות זה רבי יעקב אומר, המהלך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. מה קורה פה? היום זה הולך להיות שיעור קשה קצת. קשה נפשית אני מתכוון. לא קשה להבין. אבל... מה אומר רבי שמעון או מה אומר רבי יעקב? מה השאלות?
למה כשהוא מפסיק ממשנתו הוא מתחייב בנפשו?
זה
הוא הולך לדבר. אז זאת השאלה?
מה עוד?
כי הוא עשה הפסקה בלימוד.
מה הוא שכח? כל
השוכח. לא, עוד לא הגענו לזה.
אז רק החלק ה...
כן. טוב, כנראה שניפגש עם עוד כמה דברים מטרידים בהמשך. רבי שמעון, לפי הגרסה שזה רבי שמעון, זה רבי שמעון בר יוחאי, אבל חלק גדול מהמפרשים אומרים שזה לא הוא, אלא הגרסה הנכונה זה רבי יעקב, שהיה הרב של רבי יהודה הנשיא, זאת אומרת זה מישהו אחר, אביו של רבי אליעזר, בן יעקב, ואנחנו נמצאים בתקופה של אחרי חורבן בית שני, ורבי יעקב חי בזמנו של רשב"י, כך שאם זהו אנחנו ניפגש איתו שוב בהמשך הפרק במשנה ט"ז לפי חלק מהגרסאות, ואנחנו נלמד שהעולם הזה הוא פרוזדור בפני העולם הבא, אבל בינתיים אנחנו רוצים להתחיל להבין באמת מה הוא אומר, ועל פניו מה שהוא אומר זה די קשה. לכאורה משמע מכאן שמי שהולך לטייל ואומר וואו איזה נוף יפה, מתחייב בנפשו. אי אפשר לעצור ולהגיד שיש נוף יפה. ובאמת הברטנורה מביא כאן שמה שהוא אומר, המהלך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה, הוא לא מתכוון דווקא למי שהולך בדרך. הוא אומר כל מי שמפנה ליבו לבטלה, למדנו את זה כבר, נכון? למדנו את זה בדברי רבי חנינא בן חכינאי במשנה ד', המפנה ליבו לבטלה הרי זה מתחייב בנפשו. מה זה מפנה ליבו לבטלה? סתם מפטפט, סתם חי איזה חיים של שיחה בטלה, להעביר את הזמן, כן? אלא שדיבר הכתוב בהווה שדרך הולכי דרכים לפטפט סתם על מה שהם רואים. ואף על גב שעל ידי כן הוא מברך ברוך שככה לו בעולמו, זה כבר יותר קשה, הוא אומר וואו, עושה מעשה וראשית, הוא מאוד מרוצה מנפלאות הבריאה, אומר הברטנורה, בעייתי. למה זה בעייתי? אדם יוצא לטבע ואומר וואו איזה יופי, זה לא בסדר? האם זה מה שאומר כאן רבי יעקב? אז באמת בעל תוספות יום טוב אומר שזה לא סתם כשמישהו הולך לטייל, אלא אם מישהו עכשיו יושב ולומד ובאמצע הלימוד מתפתח, אומר, ראית את הזבוב הזה? עכשיו מדברים על זבובים, עכשיו לומדים משנה.
כאילו ש...
כן, באמצע הלימוד, פתאום אתה מדבר על משהו אחר. זה מה שמפריע, כן? אבל כדי להבין את זה קצת יותר, צריך לשאול איזה כתוב? נכון, כתוב כאן מעלה עליו הכתוב. איזה כתוב? אם כתוב מעלה עליו הכתוב, מה הכוונה? שיש פסוק, מקור. איזה כתוב? איזה פסוק? מה הפסוק שממנו לומדים שהוא מתחייב בנפשו? אומר בעל תוספות יום טוב כאן, הפסוק הוא פסוק באיוב, בפרק למד, כתוב שם, הכותפים מלוח עלי שיח וגחלי רתמים לחמם. מי שכותף מלוח, אתם מכירים את השיחי מלוח האלה? כותפים מלוח עלי שיח וגחלי רתמים לחמם. אומרת הגמרא במסכת חגיגה, שכל מי שפוסק מדברי תורה, מאכילים אותו גחלי רתמים. זה הפסוק. איך זה קשור לפסוק? איך זה שכתוב הכותפים מלוח עלי שיח וגחלי רתמים לחמם, זה קשור לזה שמישהו מפסיק מלימודו ומדבר דברים בטלים? אומר רבנו חננאל, האמת היא שזה הזוהר מביא במדרש רות, כותפים מלוח עלי שיח זה אנשים שהם כותפים מהלוח, מלוחות הברית, על מנת לסוח. ככה הוא דורש את זה, הזוהר. הכותפים מלוח עלי שיח, פירוש הכותפים דברי תורה שניתנו על הלוח, הלוחות הברית, ומתעסקים על שיח, סתם מדברים שיחה בטלה, מאכילים אותם, גחלי רתמים, שורש רתמים לחמם. זאת אומרת, מי שלומד תורה ובאמצע הלימוד הוא מחליט פתאום סתם לפטפט על כל מיני דברים, זה לא מתאים. אז בינתיים אנחנו יכולים להגיד, יש בזה היגיון מסוים, זה ברור, כן? אם אנחנו עכשיו באמצע שיעור ופתאום שני חבר'ה מדברים על איזה משהו, לא, משחק כדורגל. חבר'ה, תלכו תדברו בחוץ. זהו, מה זה מתחייב בנפשו? אז כתוב כאילו, ביטוי מעניין, מודרני. כאילו מתחייב בנפשו. מה זה כאילו? מה אלה מתחייב בנפשו? מה זה כאילו? זה כבר אז ידעו את הביטוי הזה. מה זה כאילו? תגידו, מתחייב בנפשו. עוד מעט ננסה להבין למה זה כאילו מתחייב בנפשו. על כל פנים, המהר"ל כאן אומר שהפסוק שרבי יעקב אומר, זה לא הפסוק הזה הכותפים מלוח עלי שיח, אלא זה דווקא הפסוק שמופיע במשנה הבאה. הוא אומר, גם רבי יעקב וגם רבי דוסטאי ברבי ענאי נשענים על אותו פסוק, שמי ששוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, שנאמר רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. תשמור את הנפש שלך, זה עלול לפגוע בך אם תשכח את דברי התורה. אומר המהר"ל, אחד שכל הזמן מה שמעניין אותו זה סרטים וטלוויזיה ולראות דברים מעניינים, הוא בסוף שוכח את התורה. זאת אומרת, התורה כבר לא מעניינת אותו, וכתוצאה מזה שהוא שוכח את משנתו, זאת אומרת הוא לא עסוק בתורה, אז איכות החיים שלו כאדם מתוקן נפגעת, הנפש שלו נפגעת, הוא מתחייב בנפשו. אנחנו רוצים קצת להבין יותר מה זה הדבר הכאילו קיצוני הזה. אפילו אם נגיד שהוא כאילו מתחייב בנפשו, זה עדיין קצת נראה מוגזם. בסדר, אז הוא לא בסדר. תצא מהכיתה, תחכה בחוץ, תחזור אחרי זה פנימה. לא יודע. מה זה המתחייב בנפשו הזה? למה זה כל כך כאילו דרסטי? אומר המהר"ל, צריך לדעת שכשאדם לומד תורה, הוא עכשיו מדבר עם הקדוש ברוך. זה שיחה אישית עם מלך העולם. אם עכשיו היה כאן, אתם יודעים מה? לא מלך העולם, ראש ממשלת ישראל. במקומי היה עומד כאן נתניהו עכשיו, והוא היה מדבר עם מישהו מאיתנו. ואז תוך כדי שהוא מדבר עם מישהו, אז מישהו אחר מדבר איתו, אומר לו, סלח לי רגע, כן, מה רצית? מתחיל לדבר, הוא מדבר איתך. ראש ממשלת ישראל מדבר איתך, אתה מתחיל לדבר עם מישהו אחר? זה חוצפה, זה ממש כאילו ביזיון. היה עומד פה עכשיו הרב הראשי לישראל והוא מדבר עם, לא פה, סתם מדבר עם מישהו מאיתנו, טוב? פגש אותנו ברחוב, מה שלומכם, זה הכל בסדר, איך המשפחה? רציתי לשאול אותך משהו. מה הוא מדבר איתך הרב הראשי? מה זה רציתי לשאול אותך? מה אתה מדבר עם מישהו אחר באמצע שהוא מדבר? אתם יודעים מה? לא הרב הראשי לישראל, סתם אמא והבת שלה. אמא אומרת לבת שלה, שרה, מה שלומך וזה, ואז שרה, טלפון, הלו, כן, הלו, כן, אני מדברת איתך עכשיו.
אבל אברהם עשה את זה להשם.
ממש חוצפה.
אברהם עשה את זה להשם.
אבל זה לא חוצפה?
לא, אבל...
אבל זה חוצפה? אם הבת של מישהי ככה באמצע מרימה טלפון?
זה עושה רגיש למדי.
רגיש, נכון? זה חוצפה, מה פירוש?
רגע, רגע, אני מדבר, רגע.
לא חוצפה.
זה
לא מפריע, אני מדבר. זה לא נעים. אומר המהר"ל, כשזה לא הבת שלי מדברת עכשיו בפלאפון באמצע שאני מדבר איתה. אומר המהר"ל, אנחנו עומדים לפני המלך ומדברים עם המלך, ועובר שם אדם, הוא פוסק מלדבר עם המלך, הוא מדבר עם אחר. דבר כזה מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. זה, זה, זה חוצפה כלפי שמיה. אתה עכשיו מדבר עם ריבונו של עולם, זה כמו באמצע התפילה. מישהו באמצע עכשיו, באמצע תפילת 18, מתחיל לדבר עם מישהו. אתה מדבר עכשיו עם הקדוש ברוך הוא, מה זה ההפסקה הזאת? אומר רבנו יונה פה, שזה באמת חוצפה כלפי שמיה. מי שבאמצע הלימוד פתאום מתחיל לדבר על הנוף היפה, סליחה, עם כל הכבוד לנוף יפה, זה באמת חשוב נוף יפה. זה לא אומר, גם הבת שלנו תגיד, לא, אבל זה שיחה חשובה, זה החברה הכי טובה. ברור שזה חשוב, אבל עכשיו אני מדברת איתך, אומרת האמא. מה זה? המלך מדבר איתך. חשוב, חשוב, תחכה רגע. בסדר? אז אומר המהר"ל, וכך רבנו יונה אומר, זאת הבעיה הראשונה. הבעיה השנייה, אומר המהר"ל, למדנו כבר, שיש לתורה כוח מחיה. וכשעם ישראל לומד תורה, כשיהודי לומד תורה, זה מחיה אותו. ומי שמפסיק מהלימוד, זה קצת פוגע בנפש שלו. זאת אומרת, אם עכשיו אתה לומד, ובאמצע הלימוד אתה פורש מן התורה, אז... אתה מסכן את עצמך, אתה כאילו פותח פתח לחיידקים להיכנס, אתה מתחייב, זה לא שדנים אותך למוות על זה, אבל היציבות שלך הנפשית נפגעת. אדם שקשור למקור החיות שלו, לריבונו של עולם, עוצמת החיות שלו גדולה יותר. ואומר המהר"ל, יותר מזה, דיברנו במשנה ד' על מי שמהלך בדרך יחידי שהוא מתחייב בנפשו. ראינו שאדם שהולך לבד בשטח יש שם סכנה, ולכן ראינו שכדאי ללמוד תורה. אומר המהר"ל, זה בעצם המשך של המשנה אי, מי שנמצא בדרך, והדרך היא מקום סכנה, למדנו את זה כבר. אז כשאתה נמצא במקום סכנה ואתה לומד תורה, אז אל תפסיק באמצע. יש בזה משהו שפותח פתח למזיקים, אתה עלול להינזק. אבל יש לזה הבנה נוספת. אומר הרב קוק באורות התורה שיש כמה דרגות במפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הדרגה הכי ישירה זה כשאדם מדבר את דבר השם. חז"ל אומרים שלא רק חמישה חומשי תורה, אלא כל התנ"ך זה נבואה שנצרכה לדורות. כביכול עכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך התנ"ך. עכשיו יש כאן דיבור אלוקי איתנו. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך התורה. אז כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, זו פגישה ישירה. יש פגישה עקיפה. זה לא הקדוש ברוך הוא עכשיו מדבר איתנו, אלא אנחנו מסתכלים על העולם ואומרים, וואו, חוכמה אלוקית. מה רבו מעשיך השם. זה לא עכשיו זה כמו מישהו שמצייר ציור. הנה, הפרוכת הזאת. מי עשה אותה? אתם לא יודעים, אתם לא יודעות מי עשה את זה. אבל אנחנו נפגשים עם מי שעשה את זה דרך מה שהוא עשה, נכון? זה פגישה עקיפה, זה לא פגישה ישירה. מסתכלים על זה, אומרים, מעניין איפה הטלפון של מי שעשה את זה. זאת אומרת, או ציור או כל דבר, או ספר, אפילו ספר, מי הוציא לאור, בסדר? זה לא שאני פוגש עכשיו את... אבל זה פגישה עקיפה. אומר הרב קוק, אפשר להסתובב בעולם, להסתכל על העולם ולהיפגש עם נפלאות הבריאה ולהבין שיש בורא ולהיפגש עם החוכמה האלוקית וזו מדרגה מצוינת. אבל אם מישהו עכשיו נמצא בשיחה ישירה עם הקדוש ברוך הוא, אז לא יורדים למפגש עקיף. כאילו תארו לעצמכם שעכשיו נמצאת כאן האומנית שעשתה את זה ואפשר לדבר איתה, ובמקום זה אתם מתחילים לחפש את הטלפון שלה פה. אתם מדברים איתה, אתם לא צריכים עכשיו להיפגש איתה. היא יכולה להביא לכם את כל היצירות, כל התכשיטים, הכל. לא צריך לחפש להיפגש עם האומן דרך מה שהוא עושה. לכן אם מישהו כבר נמצא במדרגה של מפגש ישיר עם הקדוש ברוך הוא, אז גם אם הוא מצליח להגיע להסתכלות על הבריאה ברמה כזו שדרך הבריאה הוא פוגש את הבורא, אומר הרב, זה ירידה במדרגה. כמו שאמרנו קודם, אתה עכשיו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך לחפש אותו דרך הטבע. והרב קוק בעצמו אומר, אדם שלא מכיר את הקדוש ברוך הוא, לא למד תורה, לא יודע מה זה אלוקים, מי זה אלוקים, צריך להראות לו את הדרך איך נכנסים אל הטרקלין, דרך השער, והשער הוא האלוקות המתגלה בעולם. העולם בכל יופיו והדרו, בכל חי ורמס, בכל צמח ופרח, כן? בים וגליו. הוא אומר, תסתכלו על הטבע, מדהים, נכון? יש אלוקים. בסדר, זו מדרגה נפלאה. אבל אם שהוא כבר מדבר עם אלוקים, כבר פגש אותו, אז אל תפסיק את המפגש כדי לרדת בדרגה. והדרגה הזו היא דרגה שלא צריך לזלזל בה. אומר רבנו בחיי, הבחינה בברואים והבאת ראייה מהם לחוכמת הבורא, אנו חייבים בה מן המושכל, מן הכתוב, מן הקבלה. אומר, בוודאי שצריך ללמוד על חוכמת הבורא מהטבע. זה בסדר גמור, כן? אבל כשאנחנו נמצאים במדרגה הזו, אנחנו צריכים לדעת שיש מדרגה יותר גבוהה. עצם המפגש עם הבורא. יש דרגה כזו שמכילה את שני הדברים יחד. מה הכוונה? המדרש מביא בבראשית רבה שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. מה הכוונה? שכל מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם דבר השם. זאת אומרת, אני יכול להסתכל על עץ ולהגיד, פוטוסינתזה, וואו, מדהים. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אני יכול ללמוד מה התורה אומרת על פוטוסינתזה. מה התורה אומרת על זה שיש עצה ויש שיפה ו... עכשיו אני יכול ללמוד תורה על העץ. זה לא נקרא להפסיק ממשנתו. בסדר? זאת אומרת, אפשר להמשיך ללמוד תורה על העולם כולו. וזאת המדרגה שאנחנו רוצים להגיע אליה. ואולי זה מה שאומר כאן רבי יעקב. ככה מסביר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל על המשנה הזאת. הוא אומר, המשנה הזאת, היא מה שאומר רבי יעקב כאן, זה מי שמהלך בדרך ולומד תורה. בדרך זה לא דווקא דרך, יכול להיות שהוא עכשיו פה בבית המדרש גם. זה אותו דבר. והוא עכשיו לומד תורה. ומפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה. סליחה, למה הפסקת? למה הפסקת ממשנתך? תמשיך את המשנה שלך על האילן, על הניר, על פלורוסנטים, על בתים, על בני, על הכל. לא להפסיק את המשנה, אומר הרב צבי יהודה. מי שאומר שהתורה לא קשורה לעולם, הוא מתחייב בנפשו ממש. זה סותר את כל תכלית בריאת העולם. אין טעם לעולם, אין טעם לאדם הזה גם. זאת אומרת, באמת זה מתחייב בנפשו. אנחנו באנו לעולם, ככה אומר בעל שם משמואל, הוא מביא את זה בשם הרבי מפשיסחה, הוא אומר, אנחנו צריכים, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, הוא אומר, יש בזה שתי דרגות. דרגה אחת לפני שניתנה התורה, נגיד אברהם אבינו, מסתכל על העולם, אומר, וואו, יש אלוקים. איפה אלוקים? אלוקים התגלה אליו. אפשרות אחת. אחרי שקיבלנו תורה, הוא אומר, צריך להסתכל על הבריאה מתוך התורה. אם נלמד עכשיו על, לא, נלמד בוטניקה, נסתכל מה התורה אומרת על כל מה שנלמד בבוטניקה. נלמד היסטוריה, מה התורה אומרת על מה שלומדים בהיסטוריה. נלמד פסיכולוגיה, מה התורה אומרת על נפש האדם. על כל תחום בחיים. ולכן גם כתוב כאן מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה. מה ההבדל בין אילן וניר? עוד הבדל קטן? נכון. זאת אומרת, לא רק במעשה הבורא כביכול במרכאות, בטבע אנחנו רואים או לומדים את דבר השם על הטבע. גם במעשה האנושי, גם בניר, אני חרשתי את זה, איזה חרישה יפה, גם במעשה האנושי, ללמוד תורה על המעשה האנושי, על ה, נקרא לזה, על הטכנולוגיה, כן? זאת אומרת, גם כשאני פוגש טייפ, או MP3, אני אומר, מה רבו מעשיך השם, ואני רוצה ללמוד תורה על טכנולוגיה, מה התורה אומרת לנו, על הטכנולוגיה, על העולם כולו, על המציאות כולה, על מעשה וראשית, על מעשה מרכבה ועל ההתערבות האנושית בעולם. כך שבאמת מה שאומר לנו כאן רבי יעקב זה להבין שתורה מחיה, מופיעה, ולמעשה כל המציאות היא ביטוי של תורה. וזה מה שעם ישראל בא לגלות בעולם. כל הביקורת, אומר הרב צבי יהודה, של משנתנו, מכוונת כלפי מי שמפסיק, כלומר מנתק בין התורה לבין הטבע, מפסיק את חיוניות ממקור שפע התורה, ואז הנוי הזה הופך להיות מחוסר חיים, העולם הזה מתנתק מאלוקים. כי כל העולם הוא הסדר של התורה. מה הכוונה? כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, יש איזה כימיה רוחנית. כל האטומים והאלקטרונים והפרוטונים והנוירונים והמואנים והגלים האלה, כל אלה מופעלים על ידי סדרים רוחניים שנקראים מלאכים, שכל הסדרים האלה הם בעצם ביטויים של אנרגיות רוחניות שמופיעות מצד אחד כעולם, מצד שני כתורה, אותיות של התורה, דבר השם שבתורה. אז אם אני לומד תורה, אוטומטית אני יכול גם להבין את העולם יותר לעומק. כמה שנעמיק יותר בתורה, נוכל ללמוד תורה על העולם. באנו לעולם כדי להיפגש, אומר הרב קוק, עם הרצון האלוקי בתוך המציאות, עם הבורא בתוך הבריאה, הנשמה בתוך הגוף. אומר הרב בשמונה קבצים, כמה טיפשים האנשים שאינם מסתכלים בפליאות הטבע וחוקותיו בגודל מעשה אלוקים שבעולם. הם אומרים, טבע זה לא קשור לתורה, סליחה, יש מדעי הרוח, מדעי הטבע, אין קשר. אומר הרב, טיפשים, אתם לא מבינים כלום. צריך גם את זה וגם את זה ולראות את החיבור. אם אין בסיס של השקפה חומרית גדולה ועשירה, ההשקפה האצילית מתשתשת, וכל החוצפה והכפירה באה לעולם לתבוע את אלבון החומר מבעלי הצורה הרוחניים, כן, המפריזים, שעושים עוול לחומר, בבטלם אותו, אסור להתקרב לטבע, אסור להתקרב לחומר. לא נכון, אומר הרב קוק, כל התורה מופיעה בטבע. צריך לטפל במציאות העולמית ביושר ובצדק, לתת לגוף חלק הגון, לחברה, לכל הצרכים, להסתכלות המדעית בארץ ובשמיים, מתוך חיבור אל הרוח והנשמה העליונה מכל. הם החיל אשר נגע אלוקים בליבם. זה עם ישראל. אנחנו לומדים את כל המציאות מתוך חיבור לדבר השם, מתוך חיבור לרצון השם. לכן כשאנחנו, יש לנו גישה נכונה ואמיתית כזאת, אומר הרב, אנחנו בעצם חזרנו לארץ ישראל. אומר, בגלות היה נתק, חזרנו הביתה, פה אנחנו מחברים יחד תורה ועולם. לא מפסיקים ללמוד תורה אף פעם. כל החיים שלנו זה תורה. גם כשמדברים על, אז איזה טעם יש לפלפל? טעמים? הטעמים זה דבר עמוק מאוד, אומרים חז"ל. כן? זאת אומרת, צריך לדעת שכשאנחנו מתבוננים על טעם חמוץ, חריף, מתוק או מלוח, זה בחינות שונות לגמרי בהופעת ריבונו של עולם בעולם ובהשפעה הנפשית של זה. יש תורה שלמה על הטעם. וניצוצות הקדושה שבאוכל. מדברים על ספונג'ה, אוף, ספונג'ה זה דבר רציני, ייחוד קודש הבריחו ושכינתה, אומר רב נחמן ברסלב, זה בכלל דבר ענק, ניקיון. יש לתורה מלא דברים להסביר על ניקיון. לא יודע, כל דבר שנדבר לומדים תורה. זה גם מסביר לנו מה שאמרו המפרשים, שלא לדבר שיחה בתלה. שיחה בתלה זה סתם, אין סתם בחיים שלנו. טוב, אם מישהו נכשל, חבל. אבל כל העולם הוא כל כך מרתק. זה עולם שהוא כולו עומק עצום. אומר בעל בר מים חיים. הנה, למשל, באכילה. כל מיני מטעמים ומעדנים ותבשילים שונים זה מזה. לכל אחד שורש רוחני בפני עצמו. יש מעדנים מתוקים לגמרי. מעדנים מרים וטובים לאכילה. תלוי מאיזה קו הם באים, ימין, שמאל או אמצע. שימו לב, לבשל זה ללמוד תורה. עכשיו, מי שמדבר על בישולים, צריך ללמוד תורה על בישולים. עכשיו זה קשה, למה זה קשה? כי מי שלא למד תורה לפני כן, מה הוא ילמד על בישולים? מה הוא יגיד על בישולים? לכן יש שתי דרגות בלימוד, אומר הרב קוק. לומדים תורה ומתוך כך לומדים תורה על המציאות, על העולם, על כל דבר בעולם. חוכמת השם יתברך נגלית בעולם כולו, והבריאה כולה מגלה חוכמתו יתברך, כספר שחקוק עליה כל חוכמתו יתברך. וההתבוננות הזאת, אומר רב צדוק, אין לה שיעור. כל החיים, כל דבר בחיים, כל הזמן. כן? אם תרצה בן אדם, אומר הרב קוק, הסתכל באור השכינה בכל היקום. הסתכל בעדן החיים השמימיים, איך הם מתפלשים, חודרים בכל פינה וזווית שבחיים. התבונן בפלאי היצירה, בחיי האלוקות שלהם, לא בתור איזו תוכנית כהה. דע את המציאות שאתה חי בה. כל מה שפוגשים, תבין מה הולך פה, תלמד, כן? זה נכון למה שאלוקים ברא, זה נכון לכל החידושים שישכיל האדם על ידי בינה יתרה להמציא ולחדש. הכל מעשה השם המה, הוא המנהלם בידו הגדולה לתכלית נשגבה. צריך ללמוד מעשה מרכבה. מעשה מרכבה זה ההיסטוריה. בסדר? צריך ללמוד את ההתערבות האנושית בבריאה, בעולם. הקדוש ברוך הוא אמר, אשר ברא אלוקים לעשות, הוא אמר, אדם, תתחיל לעשות. גם זה חלק מהתוכנית האלוקית. ולכן כתוב כאן, מי שמפסיק מהמשנה, מי שמפסיק מהמשנה, הוא מתחייב בנפשו. ולמה כתוב כאן כאילו מתחייב בנפשו? למה לא מתחייב בנפשו ממש? אומר בעל מדרש שמואל, כי התוצאות הן לא מיידיות. זה לא מישהו מדבר שיחה בתלה, הוא מת על המקום. כאילו הוא אומר, זה גורם לו נזקים. זה נזק מצטבר. כן? זה תהליך. למעשה, המשנה הזאת היא בשורש כל המאבק שלנו עם יוון. כל העניין של חנוכה זה המשנה הזאת בדיוק. הניצחון הישראלי על היוונים זה דברי רבי יעקב. כי באמת מה קורה לנו בחנוכה? בחנוכה אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לגלות אור בתוך המציאות. לגלות אור עליון ניסי בתוך מציאות ממשית, גשמית. אנחנו רוצים להאיר את רשות הרבים. אמרנו שרשות היחיד זה מקום השראת שכינה, רשות הרבים מקום טומאה. אנחנו רוצים גם לקדש, להראות אור, לגלות אור בתוך מציאות של כביכול חושך, מציאות של טומאה, כן? ולכן כשאנחנו פוגשים את חנוכה, אחד הדברים שאנחנו פוגשים זה הסביבון, וכבר דיברנו פעם על זה שהעיגולים זה עולם הטבע, כל הטבע הוא מחזורי, כן? כל המציאות הטבעית מסתובבת, מחזוריות, כל שם עגול. לכן חז"ל קוראים לטבע עיגולים, טבעת, והיושר זה החיבור לאינסוף. זאת אומרת, הסביבון זה מין צעצוע שבו אנחנו אומרים בתוך הטבע מתגלה אור אינסופי, ואז יש יציבות. מסובבים את הטבע, על מה הטבע עומד? על גילוי של יושר, של אור אינסופי. היוונים בעצם ניתקו את היושר מהטבע. הם אמרו, טבע בנפרד, יושר בנפרד, אין לנו בעיה עם כל מיני אמונות, עם כל מיני דברים רוחניים. אין קשר בין זה לבין הטבע, ופה במידה רבה האדם הוא מימד כל הדברים בתוך המציאות הזו. ואם אנחנו ניקח את ההלניזם כפי שהוא פועל עד היום, אז אנחנו מוצאים שהיוונים רואים משהו מאוד חשוב בזה שהאדם הוא יהיה בעל עוצמות ענקיות בלי קשר לאלוקים. אלוקים, אל תתערב לנו בחיים בבקשה. ואם אלוקים יתערב לנו בחיים, כי האלוקים שלנו הוא בן אדם. אלילים כאלה, בני אדם, אוכלים, שותים, משנים, פרים ורבים, עושים מסיבות, עוללות ביין ולא יודע מה. זאת אומרת, או שהאלוהים שלנו מין בני אדם כמונו, או שתישאר לך בשמיים, תגור שמה, אנחנו פה מסתדרים לבד.
אז למה
הם
תרגמו את תרגום השבעים?
מי?
היוונים, היה חשוב להם להכיר את התנ"ך.
ההלניזם,
תלמי.
תלמי, נכון. זה אחד, זה לא כל ההלניזם. היוונים היו מאוד פלורליסטים. הם היו בעד פלורליזם. הם רצו להכיר את הכל. בפועל, דרך אגב, שקוראים את הכתבים היווניים, מאף מקור יווני לא נראה שהם קראו את התנ"ך. הם אומרים כאלה שטויות איומות ונוראות על, על עם ישראל מתוך התנ"ך, שרואים שהם לא, פשוט לא קראו את זה. אז יכול להיות שתרגמו, כי הוא היה מאוד נחמד תלמי, שהוא רצה שיהיה לו גם את זה בספרייה, כנראה לא היה לו זמן לקרוא. אבל... נכון.
חוצוניות בדיוק ההפך מכל.
נכון. אז אם אנחנו לוקחים את ה... נקרא לזה הביטויים ההלניסטיים המפורסמים, הפוליס, בעברית מודרנית קוראים לזה דמוקרטיה. דמוקרטיה זה חזות הכל. כולנו מחליטים ביחד. אין אפשרות שמישהו חיצוני, נגיד אלוקים, יגיד לנו מה לעשות. אנחנו פה מנהלים לנו את העניינים. זה פוליס יוונית, וכל פוליס חייב שיהיה בגימינסיה. לא בשפה המודרנית, גימינסיה של אז, זה מקום שיש שם אימוני ספורט בלי בגדים. ויש גם אצטדיון, ששם זה לא האימוני ספורט, אלא זה תחרויות ספורט. ונלחמים שם, מה שנקרא. ויש בכל פוליס יווני תיאטרון, שזה מאוד יווני, טרגדיות וקומדיות. מה?
אבל היו להם גם פילוסופים.
בדיוק, בדיוק. יש פילוסופיה ויש גוף. זאת אומרת, יש לנו פילוסופים, אבל אנחנו חיים פה בגוף, ואין באמת...
אין קשר.
ויש לנו... יש פיזיקה ומטאפיזיקה. גם אפלטון, שהוא מדבר על עולם האידאות, וחז"ל אומרים שהוא לקח כמה רעיונות נחמדים מאיתנו, גם הוא אומר יש עולם אידאות ועולם מעשי. ומאחר ועולם האידאות שלו והעולם המעשי אין, אין להם בעצם קשר, כי הוא ממציא את עולם האידאות. אז יש עולם אידאה, כל מיני אידיליות כאלה, מדינות אוטופיות כאלה, איך צריך להקים מדינה. בסוף, אם מסתכלים על המדינה שהוא ממליץ להקים, למשל, שיא האהבה, יש לו ספר, סימפוזיון, הוא כותב שם שהאהבה הכי נעלה זה אהבה בין שני גברים, צעיר וזקן, שחיים יחד. חלום חייו של אפלטון מתגשם. דחילק, וואה, השתגענו. זאת אומרת, זה ממש עולם אחר לגמרי. זאת אומרת, לדבר על אידיליות, אבל בסוף איך המדינה נראית, כל מי שהוא בעל מום צריך להרוג אותו. היטלר למד דברים מאפלטון. ילד שנולד בעל מום צריך לנטוש אותו או להרוג אותו. הדרכה אריסטוטלית. זה כל כך לא יהודי, כן? זאת אומרת, יש פה משהו כל כך מנותק. אנחנו פה, בני האדם, מחליטים מה נכון, מה לא נכון, וגם אם יש איזה אל, או שהוא לא יתערב לנו בחיים, למשל האל היהודי, הוא מעצבן למדי עם כל הדרישות שלו, או שהוא ישחק כמונו, כמו בני האדם, אותם חיים, האלים שלנו הם נחמדים מאוד, הם עושים משתאות יין ושותים שם הרבה, ונכון. בכל מקום יש, הם סגדו, ודאי, אלים כאלה נחמדים, בני האדם כאלה. בכל פוליס יש מוזיאון ויש אקדמיה. זה מאוד חשוב מדע. זה המדע הוא פולחן. אנחנו סוגדים למדענים. מי שהוא מדען, פולחן השכל.
אז למה נאמר חוכמה בגויים תאמין?
יש חוכמה, ודאי שיש חוכמה. אנחנו לא מזלזלים במדע, למרות שהיום המדע האריסטוטלי הוא לא בדיוק המדע המודרני. אבל הרעיון של לסגוד למדע זה טעות מוחלטת. בעם ישראל אומרים אנחנו פוגשים את אלוקים בתוך המדע. רצון השם, מי שברא את העולם כדי להיטיב, מופיע גם במדע. אין נתק ביניהם. זה לא אם אני מדען אז אין אצלי אלוקים. מאיפה ההמצאה הזאת? זה המצאה יוונית. היא דרך גם מופיעה גם באקדמיה הישראלית בסוף.
היא מחזיקה מעמד עד היום.
עד היום. זאת אומרת, חנוכה צריך לסגור את החנוכיה במחסן. כל הנושא של הפריצות בכלל, גברים, נשים, גברים, גברים, כל המשתאות, אוכל ופוליטיקה. אם הייתי לוקח היום, דרך אגב, אי אפשר להיות אזרח בפוליס היוונית אם הילדים שלך לא למדו בגימינסיה. יש תנאים להתקבל כאזרח במדינה. הוא צריך להיות בגימינסיה, הוא צריך להיות באקדמיה. זאת אומרת, אם מישהו מהילדים לא הולך, אין לך אזרחות במדינה. אתה חייב להיות בעל חינוך הלניסטי. אם לא, לך הביתה, אתה לא. אנטיוכוס אפיפנס, זה שגזר את הגזרות שנגדו יוצאים יהודה המכבי ואחיו והחשמונאים, האל שהוא העריץ אותו הכי הרבה היה אחד שקראו לו, אני לא יודע אם מותר להגיד את השם, ליד ארון הקודש, אבל זה האל של הספורט. יש להם אל לספורט. והוא סוגד לו ספורט. כל החדשות מתחילות במשחקי כדורגל ומשחקי כדורסל. וכשגומרים לדבר על ספורט, מתחילים לדבר על אוכל ומסעדות. וכשגומרים לדבר על מסעדות ואוכל, מדברים על פוליטיקה. זה פחות או יותר אזרח יווני מצוי. סליחה, גם על מדע, חידושים במדע. זה אזרח יווני מצוי. זה הלניזם. החברה ההלניסטית הזאת, מגיל מאוד קטן, הילד ההלניסטי, המתייוון נגיד, עובר תהליך חינוכי מבית ספר להיאבקות, עובר לבית ספר למוזיקה, ממשיך בגימינסיה, ריצה והיאבקויות ואיגרוף, ומתוך כך לאקדמיה, הוא צריך להשתתף בתחרויות ספורט, שתחרויות הספורט זה תמיד קנאה ושנאה ותחרות, כן? הישגים קוראים לזה בשפה המודרנית, להשיג את האחרים. זה תרבות הלניסטית. עם ישראל אומר, סליחה, העולם הזה נברא כדי להטיב, כדי שיהיה פה טוב, וכל מה שנברא צריך פשוט לגלות את הטוב הזה. ומאחר והאדם לא יודע מה טוב לו, הוא לא יודע, הוא טועה לאורך כל ההיסטוריה, החל מבריאת העולם, האדם כשהוא מנסה לעשות דברים טובים, בדרך כלל מה שמנהל אותו זה הנפש, זה הדרגה ההישרדותית הבסיסית, ששם יש אוכל והישרדות ופריאה ורבייה, זה מה ש... איזה הסתדרות חברתית, אתה אל תדרוך עליי ואני לא אדרוך עליך ונעשה דמוקרטיה. האדם לא יודע, הם רבים ונלחמים והורגים ורבים ונלחמים ומקנאים ושונאים. בא עם ישראל ואומר, סליחה, קיבלנו הדרכה ממי שברא את העולם. והדרכה הזאת תבוא לידי ביטוי בחיי המשפחה וביחס לאוכל וביחס לחיי המשפחה וביחס לחיי החברה. ואנחנו מאוד בעד גוף בריא. יש לך חז"ל בלי סוף הדרכות איך הגוף צריך להיות בריא וצריך לעשות ספורט, בוודאי. לא תחרותי דרך אגב, אלא פשוט להיות בריא. וצריך לאכול בריא, וצריך ללמוד מדע המון. צריך לדעת להכיר את העולם ולהיפגש כל הזמן עם דבר השם בתוך כל זה. למה זה חשוב כל כך? כי רק מתוך דבר השם נדע איך להשתמש בכל הדברים האלה בצורה נכונה, בצורה טובה. והמאבק הזה עם יוון נמשך עד היום. ברוך השם שיש פה בית מדרש לנשים שאומר שהיוונים לא ניצחו. הם לא ניצחו. אבל יש מאבק. למעשה כל התרבות המערבית היא נגד המשנה הזאת. כל התרבות המערבית אומרת, עזוב, אין קשר בין תורה לבין עולם. דתיים תלמדו בבית המדרש, תלמדו בישיבה תורה, אבל כשתלכו הביתה, תעשו טובה. עזבו את התורה, תהיו בני אדם, אזרחים, תאכלו, תשתו, תראו סרטים, תהנו, תלכו למסעדות, תלכו לקולנוע, לתיאטרון, לאצטדיון. זה לא עם ישראל. זאת אומרת, התרבות הנוכחית שאנחנו פוגשים היא כזאת, זה הלניסטי. אנחנו רוצים ללמוד את המשנה הזאת. רבי יעקב אומר, המהלך בדרך ושונה, אנחנו לומדים תורה, לא מפסיקים ממשנתנו, ואנחנו לומדים תורה על אילן ועל טבע ועל אדם ועל חברה ועל מכוניות ועל מחשבים ועל פוליטיקה ועל היסטוריה ועל הכל, ומתוך כך אנחנו מתחיים, לא מתחייבים בנפשנו, להפך, הנפש שלנו הולכת וצומחת ומופיעה בתוך הנפש הנשמה, היכולת שלנו להטיב בעולם. בעזרת השם שנזכה שהחנוכה הזה באמת יהיה כזה שיהיה okay. עם עוצמה, ושוב, שלא יעלם מהשיעור הזה אפילו בדל רעיון שעם ישראל חושב שצריך לזלזל בגוף. ראינו שהרב קוק אומר שמי שמזלזל בגוף, על זה באה כל הכפירה. עם ישראל אומר, גוף זה דבר ענק, הוא כלי לגילוי הנשמה, זה החידוש הישראלי. נשמה מופיעה בגוף.
מה זה לזלזל בגוף?
גוף לא חשוב, לא לאכול בריא, לא צריך לעשות ספורט, לא צריך...
סיגוף.
טעות, זה לא יהודי. צריך לאכול בריא ולעשות ספורט, וגוף בריא ומתוך נשמה בריאה. זה בין אם זה הגוף הפרטי שלנו, בין אם זה הגוף המשפחתי, הבית חשוב, והצורה, והנוי של הבית, והבריאות בבית, בין אם זה הגוף הלאומי, החיים החברתיים והמוסדות השלטוניים, זה גוף מאוד שצריך להיות בריא, וזה חשוב מאוד, בתנאי שהוא מגלה תורה. חנוכה שמח.